נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן שלומי פולק ואורי כהן, המביאים את קולות השידור עליכם. בשבוע כשעבר הייתי פה בשידור יום ראשון, היה קשה. כמה דברים ככה מורכבים, טובים, חלקם קשים, מאתגרים, קראו לי השבוע. אז בשבוע קודם, יום ראשון, באתי ממש במסירות נפש כאן לאולפן, בעוד בני בחורי נמצא עם רעייתו, מצפים לבשורות טובות. וברוך השם, הגיעו הבשורות הטובות לא שבוע שעבר בשידור, כמה שעות מאוחר יותר, בשעות הבוקר, יום שני, ונולד לנו נכד. אז הנה, ברוך השם, למרות השעות הארוכות שהיינו לצד הילד, ברוך השם, נולד נכד. אני מספר לכם את זה כי קודם כל, אתם המאזינים שלי, ממש, אנחנו לא רואים אחד את השני, אבל אני מרגיש בכל שבוע מחדש שיש לי קהילה שאליה אני מדבר, כי את התגובות אני גם שומע. זה נסגר לי אתמול, מוצאי שבת, כששחררנו, ברוך השם, והוצאנו את הנכד מבית החולים, עם הקלה, אז פגשו אותי זוג מבוגר, אומרים לי, הרב מונק, לפני 6 שנים פגשנו אותך בשוויץ. ומי אז אנחנו שומעים כל יום ראשון באדיקות את התוכנית שלך. ובדיוק השבוע קיבלתי מכתב ממאזינה שכותבת לי כמה היא נעזרה על ידי בית חם, אבל כותבת לי, הכרתי את הפעילות הנפלאה שלכם דרך התוכניות שאתה עושה. אז אני מספר לכם על המסירות שבאתי בשבוע שעבר בכדי לומר לכם כמה חשובה לי התוכנית הזאת, כי אני רואה את התועלת, וגם כשיש אתגרים, ברוך השם, משמחים משפחתיים, אני פה עם הצוות שלי, עם שלומי פולק ואורי כהן, לא מוותרים. גם היום חשבתי, מחר יש ברית בבוקר, בשעה 11 בלדרמן, רב חיים בעזרת השם יהיה סנדק, ומה לי ולשעות האלה, במיוחד שאני קם ב4:30 בבוקר, לשדר עד אחד, להגיע ב1:30 בלילה הביתה. אבל אמרתי פה לצוות שלי, באתי לפה כי זה חשוב לי. אז חשוב לי, מאזינים יקרים, שתדעו שאתם חשובים לי. אז בואו נראה מה אנחנו נעשה היום. אני רוצה לספר לכם על מפגש שהיה לי השבוע. מפגש לא קל, אבל זאת מציאות חיי. ובוא נראה קצת איך אפשר לנתח את מה שאספר לכם. זה היה קשה במיוחד. הוא התיישב על הכיסא, פניו מיוסרות. ובפיו השאלה הקבועה, אז מאיפה להתחיל? הוא היה נבוך, זו שאלה של מבוכה. זרום, אמרתי לו בכלילות, תתחיל מהחלק הכי קל ונראה איך נתקדם. הוא שאל, אתה מכיר אותי? לא, לא יודע מי אתה. אז בוא נתחיל מהרקע שלי. כל חיי עסקתי בחינוך, הוא אומר. אבל לא בדיוק בחלק החינוכי מול התלמידים. יותר בחלק הניהול. נכון שהתחלתי כמורה, אבל מהר מאוד הגעתי לפסגה וניהלתי מוסדות חינוך גדולים. הוא נמנע מלפרט אלו מוסדות, אך היו ניכרים דברי אמת. תראה, אני טיפוס מאוד ביקורתי, והפתיל שלי קצר, אתה יודע מה? בעצם אין לי פתיל בכלל. אני נשרף ברגע. אני כמו רימון בלי נצרה. אין לי יכולת לראות שום דבר טוב בשום אדם. אני מסתכל עליך. כן, כן. גם אתה, אני יודע לך דברים נפלאים ובאתי להתייעץ איתך. ובכל זאת, אני רואה שיש לך שם שהנעליים שלך לא מספיק נקיות. היית כמנכ״ל, הנעליים שלך היו אמורים להיות שחורות. נו נו. בכל מקרה, אני תמיד שלילי, אני תמיד רואה את הרע. אבל זה לא סוף סיפור, יש לי פה חריף מאוד. ובמשך השנים, קטלתי המון אנשים עם הפה שלי. דרכתי על המון גופות בכדי להתקדם ולהגיע לפסגה. היום הוא החל לומר, אבל פה הוא נשבר והתחיל לבכות כמו ילד קטן. מעיניו זלגו דמעות רותחות המביעות צער עמוק על המצב אליו הוא הגיע. אחרי שהוא נרגע קצת, הוא המשיך. אני בדיכאון. אין לי אף אחד בעולם. האופי הנוראי איתו נולדתי, עזר לי אמנם להתקדם תוך רמיסת כל מי שנקרא בדרכי. וזה כולל כמובן גם את ילדיי, שממעטים לדבר איתי. נותרתי לבד, וכאן שוב התחיל לפקוט במרירות, כשהוא מדבר לעצמו, אין לי למה לחיות. אני לבד. החיים שלי גמורים. האמת, מאזינים יקרים, קשה לעמוד מול אדם במצב שכזה, ובסך הכל בשנות השישים המוקדמות של חייו, בפנסיה מוקדמת, בלי בעיות של פרנסה, פנסיה מכובדת, אבל בלי שום חברה. כולם, בכל מקום, השכנים, החברים, המורים, בבית הכנסת, הילדים, הנכדים, כולם שונאים אותו, והוא קנה את זה ביושר. הוא פגע בהמון אנשים. עד כאן היו דבריו. הוא ציפה שאני אעזור לו. אז מה אומרים לאדם ששרף את חייו בידיו? אדם ששחרון הכוח עמד לצידו בכל השנים, אבל הוא לרגע לא חשב שלכל שבת יש מוצאי שבת, ועל כל התנהגות יש מחיר. הוא לא הבין שיום יבוא והכל ייגמר, וכשהוא לא יהיה בעמדת כוח, הוא יהיה רק אדם שכולם שונאים אותו. אני רוצה לנתח את הסיפור הזה היום. אבל אם לכם יש מה להגיב, אני כבר פותח לכם את הקווים. 039-039-039. זה מספר הטלפון שלנו כאן, ואני לא רוצה עוד לנתח, אני רוצה לתת לכם המאזינים. שמעתם סיפור אותנטי, אמיתי, מאוד מדויק, מאוד חד, מאוד ברור. הייתי רוצה לשמוע מה דעתכם על איך אפשר לעזור לאדם כזה. אולי אתם מכירים בסביבתכם אדם דומה לאדם שכזה. ומה הייתם מציעים לו? 039-039-039-039. אם תרצו לכתוב לנו, 03-616-4477, זה למכשיר הפקס, ואם תרצו, כמובן, לכתוב לנו באתר של הרדיו, אתם נכנסים לאתר או לאפליקציה, יש שם חלונית הודעה לשידור, ואתם תגיבו, תכתבו, תשאלו, ובעזרת השם, אשתדל לענות לכם. מספר הטלפון שלנו, 039-039-039, אני רואה שהטלפונים כבר התחילו להיכנס, שלוי מפול הקונה, ואנחנו נצא כרגע למקבץ, אתנחתא מוזיקלית, מקבץ פרסומות, ומיד מיד נשוב.
קיימת הילד, קיימת הילד הזה, לאבי ולאמו. קיימת הילד, קיימת הילד הזה, לאבי ולאמו. ישמח האב ביוצא חלצה, ותגל אמו בפרי ויתנה. ישמח אביך ואימך, ותגל יולדתך. קיימת הילד, קיימת הילד הזה, לאבי ולאמו. קיימת הילד, קיימת הילד הזה, לאבי ולאמו. ישמח האב ויוצא חלצה, ותגן אמו בפרי ויתנה. ישמח אביך ואימך,
שפו אורי על השיר המיוחד לברית למחר. כל הכבוד אורי.
מתבוססת בדמיי, ואומר לך בדמיי חיי, ואומר לך בדמיי חיי, ואעבור עלייך בערב. בדמיי, ואומר לך, ואומר לך בדמיי חיי, ואומר לך בדמיי חיי. קיימת הילד, קיימת הילד הזה. לאביב אימו, קיימת הילד, קיימת הילד הזה. לאביב ולאימו, ישמח האב ביוצא חלצר, ודגל אימו בפרי וגמר. ישמח אביך ואימך, ותגל יולדתך. ואעבור עלייך בירך, מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיים, ואומר לך בדמייך חיים. בדמייך, ואומר לך בדמייך חיים, ואומר לך בדמייך חיים. ואעבור עלייך בערב, מתבוססת בדמייך, ואומר לך, ואומר לך בדמייך חיים, ואומר לך בדמי חיים, ואומר לך בדמי חיים.
פרסמות, שתי דקות וחוזרים.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק. נמנעים מביקור אצל רופא השיניים? מפחדים מכאב והחוויה לא נעימה? מפסיקים לפחד מרופא השיניים? הגיעו למרפאת השיניים של דוקטור אברבוך ותוכלו לסיים את כל טיפולי השיניים ביום אחד. כל מי שמתמודד עם חרדות ופחד מכאב יוכל לקבל את הטיפול המתאים והיעיל ביותר. לפגישת ייעוץ חינם עם דוקטור אברבוך, חייגו 036-555-222, 036-555-222. דוקטור אברבוך.
אופר הלוי, אומנים מסמכי לב, בשיתוף כל חי, שמחים לבשר לכם על ההפקה החדשה לחנוכה גם השנה, במחזמר הגדול, אחד מול כולם, עם מיטב השחקנים ובכיכובו של אופר הלוי. אם אתם רכזי מתנסים ומחלקות תרבות, חייגו להזמנת ההצגה אצלכם, ל-050-909-2129. מהרו לחייג ולהזמין, 050-909-2129.
קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם, בחשרות הרב לנדאו. ועכשיו, מבצעים ומחירים מיוחדים, לתאריכים אחרונים, בחסלב וטבת. חייגו, 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
נמנעים מביקור אצל רופא השיניים? מפחדים מכאב והחוויה לא נעימה? מפסיקים לפחד מרופא השיניים? הגיעו למרפאת השיניים של דוקטור אברבוך ותוכלו לסיים את כל טיפולי השיניים ביום אחד. כל מי שמתמודד עם חרדות ופחד מכאב יוכל לקבל את הטיפול המתאים והיעיל ביותר. לפגישת ייעוץ חינם עם דוקטור אברבוך, חייגו 036-555-222, 036-555-222. דוקטור אברבוך.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם קניתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והרבה מאוד מאזינים, הרבה מאוד, מבקשים להגיב ולדבר על הסיפור, האמת הקשה, כי זה עצוב, זה כואב, סיפור כזה. בואו נתחיל לשמוע. לילה טוב למאזין הראשון.
לילה טוב.
שלום לך.
שלום וברכה. בוא נגיד ככה, דבר ראשון, מה שהייתי מציע לבן אדם הזה לעשות, תשובה חזקה מיום קדליבה. וברוך השם שהוא זכה להתעורר, יש כאלה שגם לא מתעוררים לדבר הזה, וברור, סקנים.
איך אתה מציע לו לעשות את זה? הוא שרוף, הוא בן אדם שהוא תיאר לי, הוא אומר לי, הילדים שלי לא יכולים לדבר איתי. כל שיחה איתי, אני מתקיף, הוא אומר, תשמע, אני מבקר, אני רואה רק רע. הוא אומר, תבין, אני לא יכול לראות דבר טוב.
אין דבר עומד בפני התשובה. זאת אומרת, אני מדבר עכשיו בינו לבין קונו, כן? בתור התחלה, דבר ראשון. כמובן שלדעתי הוא צריך לגשת לכל מי שהוא חושב כך שהוא פגע בו. מסתם יש הרבה כאלה, אני לא יודע מי יספיק.
כן, אה?
אבל כן, ולהתנסה, לבקש את ה... אין מה לעשות. אני חושב שזה מחובתו לעשות דבר כזה. זה עוד דבר, ודבר מאוד, אני חושב, דבר מאוד נוסף, שאני חושב שהוא חייב, הבן אדם הזה, זה טיפון. הוא חייב טיפון, כי הוא היה בסוג של התמכרות מסוימת.
אתה חושב שאפשר לעזור לאדם כזה?
בוודאי.
אדם ששרף את עצמו 60 שנה, 63 שנה? שרף את עצמו בכל מקום.
תראה, כל עוד הנר דולג, עוד אפשר לתקן. ברוך השם שהוא התעורר לזה, מה?
מה זה התעורר לזה? אני לא חושב שהוא התעורר לשום מקום, אני חושב שאיך אומרים, החיים הסביבה, אתה יודע, חוניה מעגל אמר, אחרי שהוא ישן 70 שנה והתעורר, הוא אמר, או חברותא או מיתותא, או שיש לי מישהו בעולם, או שלא יכול לחיות. זאת אומרת, שכל העולם מכה אותך, אתה לא יכול לשחק נדמה לי, בוא, אף אחד לא סובל אותך. לא אשתך, לא הילדים שלך, לא החברים שלך, לא בבית כנסת, בשום מקום.
הוא חייב טיפול. טיפול מסיבי ממש, טיפול שיעזור לו איך להתמודד עם המצב הזה, נכון? הוא עשה טעות.
אבל אתה חושב שאפשר לעזור לו?
בוודאי שאפשר לעזור לו, זה גם כמובן עם כוחות שהוא יעזור לעצמו, כן? אנחנו לא, זה לא שאנחנו נעשה את העבודה בשבילו, כמובן לתת לו את ההדרכה הנכונה, כי הוא היה בסוג של התמכרות, התמכרות של שליטה. התמכרות של שליטה, של אני שולט ואני אגיד מה יהיה ואני אגיד איך יתנהל הכל. אני מדבר מכאב, אני מבין.
זה סיפור כואב מאוד, סיפור כואב מאוד.
מאוד כואב, אבל עוד הפעם, ברוך השם, עצם זה שהוא ניגש לרב והוא בא ובכה, זה גם סוג של... הוא מתחרט, בסך הכל הוא מתחרט, הוא הבין שהוא עשה טעות.
לגמרי, אצלי בחדר, אם אני הקדוש ברוך הוא, תשמע, הייתה פה חרטה מאום קדיליבה. היה לו, באמת, הוא בכה בצורה מרירה, ונזלו לו דמעות, לא איזה דמעה יצא, נהר של דמעות. הרגשתי, קודם כל הרגשתי שהוא באמת מאוד מתחרט, אבל הרגשתי שהוא גם מאוד בדיכאון, כי התופעה, כאילו הסיבה הקלינית שהוא הגיע, בוא נקרא לזה כך, זה היה הדיכאון. שכמובן כן. מאחוריו עומד כל צורת החיים שלו, ואיך הוא אמר, האופי שלי הרג אותי, האופי שלי. זאת אומרת, הוא נולד לדעתו עם אופי מאוד 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 קשה. בהמשך ננתח את זה קצת, אבל כשבן אדם מרגיש כאילו הוא נולד עם משהו שיותר חזק ממנו, שהורס לו כל פעם מול כל אדם, אתה יודע, מגיע גיל ש... הוא באמת אומר, טוב מותי מחיי, כי נשארתי לבד. מאוד קשה, מאוד עצוב.
כן, אני מסכים. אני מסכים עם כל מה שהרב אומר.
טוב, אז שמחתי...
תראה, אין החינמי, עם אופי כזה, הוא גם יכל לעשות הרבה... בוא נגיד ככה. מה שאני חושב שהבן אדם הזה מאוד עכשיו יכול לעשות, זה לכל... אנחנו לא רוצים עכשיו ללמד את האנשים, הנה יופי, בגיל 60 הגעתי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה ואני אחזור בתשובה. אלא עכשיו, הפרסום הזה, זה שהוא, אני לא יודע, הוא מסתם המסכים שמפרסמים את זה כאן ברדיו והכל.
לא נתתי שום פרטי זהוי, לא נתתי שום פרטי זהוי.
בסדר, אבל אני בטוח שהרבה מנהלים סוג של אנשים שמתנהגים בצורה הזאת.
שומעים את זה ו...
שומעים את זה, וזה יכול לעורר אותם, שלא להגיע לגיל ה-60. כמובן שזה, אם זה יהיה בגיל 45 ו-50, זה יהיה בהרבה יותר קל.
ואם זה יהיה עוד יותר מוקדם, זה יהיה עוד יותר קל, והאמת היא...
עוד יותר מצוין.
שבשביל זה אני מעלה את הסיפורים, אתה יודע, כל פעם סיפור, בכדי שאנחנו נוכל ללמוד מזה, לראות בן אדם שממש מבקב, אין, החיים הלכו לו. אז אם יש מישהו שהוא, כמו שאתה אומר, זה דברים שלך, אני רק מחדד, באמת נמצא בגיל יותר צעיר ומרגיש שהוא נמצא עם אופי דומה, שממש יום אחד הוא יצטער על מה שהוא עושה, אז כאילו, הלו, תעצור, תעצור עכשיו. אתה יודע, כל הזמן עולה לי הפסוק הזה בראש לומר אותו, אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה, לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקי האיש ירצה, רוצה השם את ירעיו. הקדוש ברוך הוא לא צריך לא את השרירים שלך, ולא את הרגליים השמנות של הסוף שלך, ולא את היכולות שלך לדרוס ולרמוס אנשים. רוצה השם את יראה ואת המייחלים לחסדו. הקדוש ברוך הוא רוצה את, את האנשים השקטים, את האנשים לא הבריונים, לא אלה עם המרפקים שדוחפים והורגים את כולם. כי היום אתה מרגיש אולי טוב עם זה שאתה צומח, אבל יום יבוא ותרגיש כמו אותו אדם. אז בשביל זה אנחנו מעלים את זה לשידור, ותודה רבה 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 שעלית לשידור, החכמת אותנו מאוד.
עוד נקודה קטנה שאני רוצה להוסיף.
כן.
יש, מסתם, יש הרבה מאזינים כנראה, אולי שיש, לא יודע, הרבה שלא יהיו כאלה, מי שמתעורר לדבר כזה, עכשיו הוא בא ומתעורר, וואו, איזה יופי, אני, כדאי שאני אעשה את זה, וואי, באמת, אני מרגיש שגם אני יש לי איזה משהו שאני עושה, זה לא חייב להיות קיצוני כמו הבן אדם הזה הספציפי. אני מציע שלא יתלה את ההצלחה שלו רק בהתעוררות הזאת, אלא אני חושב שמה שהוא צריך זה דרך איך לשמר את ההתעוררות הזאת. לשמר את ההתעוררות הזאת, זה לא רק זה, זה בכל מיני תחומים, אבל את ההתעוררות הזאת שאתה רוצה באמת, אתה מרגיש וואו, אני עושה את זה, בוא ננסה, וזה אני חושב שחייב לשמר, ולשמר זה על ידי לקבל פידבקים, לספר את זה לאנשים ולקבל טיפול,
בדיוק.
ממש מקצועי.
נכון, בשביל זה הוא בא אלינו.
טוב, ישר כוח.
תודה, תודה, תודה שעלית לשידור, ואנחנו ישר ברצף עוברים למאזין הבא. הלו, יש לנו עוד מאזין על הקו?
כן, שומעים אותי?
שומעים אותך מצוין.
כן, מדבר יששכר לוין מהיישוב של לואה וגליון מבית צוף, שגם הבית שלו נשרף, נשרפו 20 בתים, משפחה נשדחה, ברוך השם, אנחנו מתוך זה יצא עוד יישוב אחי על שם המשפחה שנרצחה.
כן.
לגבי מה שאמר, אז מה שהקודם אמר, הטיפול הכי טוב, טיפול טבעי, זה פרחי בח. הבן אדם הזה, הוא, יש לו יצר של השתלטות, כמו אני נפוליון, אני אלכסנדר מוקדון, אני זה. מה שצריך לפי דעתי, לתת לו המון 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 מחמאות. אתה בסדר, אתה היית טוב, יש לך הרבה זכויות, אבל הטיפול פרחי בח, לוקחים 3 טיפות, יש אנשים שהומופתים, יודעים בדיוק איזה פרחים לתת, וזה טבעי, וחוץ מזה, לפי דעתי, הוא צריך לתת לו איזה תעסוקה בהתנדבות, איזה ניהול, אבל המון 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 מחמאות, הרבה בסביבה שלו, ואז הוא בבת השם יחזור. רב נחמן מברסלב אומר, אין ייאוש בעולם.
כן, אתה אומר שהייאוש שלו זה הדבר שצריך להילחם בו.
כן. אבל הטיפול זה פתיל קצר, זה פרחי בח, זה הטיפול. ולא לקחת כדורים של קופת חולים, כי כדורים של קופת חולים זה רעל. מתקן, אבל מקלקל 10 דברים.
טוב,
אני
תראה,
אתן לך
זה...
את עצמי דוגמה, כן?
כן.
אני אתן לך את עצמי. אני קרוב ל-77. יש לי דפוס
בצטקות.
פעם היה נקרא דפוס, דפוס תחת אש. ואני בציר שאני נוסע מנבי צוף לפצגות, היו 23 הרוגים.
השם ירחם, השם ירחם.
כן, כן, ב-10 הרוגים במשטרה הבריטית, גבעת אסף, אב ובן,
אבל בוא נתמקד רגע, זה נושא שאולי נרחיב בו בהזדמנות, אבל בוא ניתן רגע את ההזדמנות לבן אדם, כי יש הרבה מאוד מאזינים שרוצים להתבטא על הנושא הזה. אז אתה אומר שלדעתך, לתת לו להתנדב באיזשהו מקום, ופרחי בח, אתה חושב שזה משהו שיכול לעזור.
זה המון מחמאות, וגם שגם אשתו או מישהו ילטפו לו את הגב, וכל הזמן מחמאות,
אתה יודע מה,
אולי, יעלה לו את
האוגו והוא יחזור לעצמו. תשמע, אולי אני אחבר אותך איתו, כי אתה יודע, אין הרבה אנשים שמוכנים להחמיא לאדם שכל כך הרס להם את החיים.
כן, אני מוכן לדבר איתו, כן.
טוב, אני לוקח את זה בחשבון ניסחר.
מהמערכת שיתנו לי את הטלפון.
אני לוקח את זה בחשבון ניסחר.
אני מוכן גם להיפגש איתו. להיפגש איתו, להזמין אותו פה, אצלי שבת. לתת לו מחמאות.
ניסחר, הלב שלך ענק.
המון מחמאות.
הלב שלך ענק, תודה רבה שעלית לשידור.
כן, אני עוד מילה אחת, אני קרוב ל-77. מה זה ראשי תיבות של פנסיה, כבודו יודע?
ראשי תיבות, נו, בוא תן לנו.
פניו נפלו סוף ימיו הגיע, האדם לעמל יולד, ברגע שיוצאים לפנסיה ואין מעט, ואז באים, לוקחים כדורים, קופת חולים והרופאים, ומתחיל להידרדר.
אני איתך בכל מילה, פניו, רגע, רגע, תן לנו את זה עוד פעם, פניו נפלו.
פניו נפלו סוף ימיו הגיע. אז מתחיל, אין לו זמן, הולך לקופת חולים, הרופאים מקבלים כסף לדחוף כדורים, ומחסלים את האנשים, זה המתכון. צריך תעסוקה.
רגע, אני רושם, אני רושם את זה.
יש עוד מאזינים.
אתה מלך, כל הכבוד לך. להתראות.
ודבר חשוב נוסף.
מחמאות, כל הכבוד.
צריך תמיד להיות בשמחה, בשמחה. הכל מת השם.
נכון, נכון, בהחלט. תודה שעלית לשידור, אנחנו במאזין הבא. הלו.
הלו.
כן, שלום לך.
שלום, שלום הרב, ערב טוב.
ערב טוב.
אז ככה, אני שמעתי את הסיפור, הסיפור ממש מצער, אבל אני חושב שרגע לפני שאנחנו שופטים את האופי שלה, או שהוא שפט את האופי שלו, שהוא נולד ככה או משהו כזה, אני חושב שהוא צריך לברר עם עצמו קודם, מאיפה זה מגיע. והתהליך הראשון ככה שאני חושב לפני תרופות, לפני פסיכולוגים, לפני דברים כאלה, דבר ראשון שהוא צריך לעשות, זה בשבוע הקרוב לקחת סוג של משימה שהוא ייקח לעצמו, פשוט כל פעולה שהוא עושה, לא לשנות שום דבר מהאורח החיים הרגיל והתקין שהוא, הלא תקין שהוא עשה עד עכשיו, אבל פשוט כל פעולה שהוא עושה במהלך היום, לאחר שהוא עושה אותה, להבין, או לפני שהוא עושה אותה יותר נכון, להבין מה גורם לו לעשות את אותה פעולה. אוקיי? זאת אומרת, אם עכשיו הוא זרק הערה למישהו, או עיקם מבט למישהו, ויטל בענף יד איזה, תוך כדי ויכוח איזה טענה של מישהו, שיחשוב דקה אחרי זה, מה גרם לו להגיע להתנהגות הזאת. קודם כל להתבונן באופי שלו, ולהבין האם באמת, מי הוא, קודם כל מי הבן אדם ומה האופי שלו. זה דבר
ראשון. אבל הוא יודע, זה מה שהוא עושה 60 שנה, הוא 60 שנה קוטל אנשים.
כן, הוא קוטל אנשים, אבל אף פעם הוא לא באמת מתבונן מאיפה זה מגיע. מאיפה זה מגיע? שאני קוטל בן אדם, יש לי פה, אני לא יכול להגיד, זה האופי שלי.
אולי ההורים שלו היו ביקורתיים מאוד?
אז זה בטוח, זה ודאי שזה מגיע מחסכים. ילד שנולד, הוא בדרך כלל נולד עם אופי מסוים, אבל לא כזה גרוע. גם אם האופי שלו קצת קשה, זה לא מגיע לרמות כאלה. זה משהו שכנראה במהלך חייו איכשהו התגלגל לזה. אבל מה שאני חושב שדבר שני שהוא צריך לעשות, זה לקרב את המשפחה שלו קודם כל הקרובה, זה הצד השני. הילדים שלו יישארו איתו לנצח, לפני שהוא מתחיל להסתכל על חברים ועד כמה הוא בודד עם שאר העולם, קודם כל להסתכל על המשפחה הקרובה, זאת אומרת הילדים והילדים הקרובים אליו, ולאסוף אותם אחרי שהוא קודם כל התבונן בעצמו ובאופי שלו, והכיר והבין מה מניע אותו לעשות כל פעולה, שיאסוף את המשפחה הקרובה שלהם ויסביר להם מה שעשית, וזה הדבר היחיד שיכול טיפה לסבר את האוזן של האנשים שסבלו ממנו עד עכשיו, שזה בעיקר המשפחה שלו הקרובה. ולהסביר להם שמה שהוא עשה להם...
אתה אומר שמה שהוא עשה אצלי בחדר, אני רוצה רגע משפט, אתה אומר שמה שהוא עשה אצלי בחדר, אתה מציע לו אולי לכנס את המשפחה שלו, ולעשות את זה בפני המשפחה שלו, ואז כשאולי הם יראו את הצער הגדול שלו, וזה כמובן יחייב אותו גם לעשות שינוי, כי אתה יודע, אחרי וידוי כזה, אם לא בא שינוי, אז לא קרה, אז לא עשינו כלום. אז יכול להיות שזה מה שיתחיל להניע איזשהו תהליך של, נקרא לזה תשובה, אני לא יודע אם התשובה זו המילה נכונה, אבל כן, איזשהו תהליך של חרטה והתחלה חדשה לחיים שלו. זה מה שאתה מציע.
כן.
פלוס התבוננות, אבל כנראה שבהתבוננות, אתה אומר לפני פסיכולוגים, אני חושב שאדם במצב שלו, שהוא הגיע באמת לדיכאון קליני, ודאי חייב טיפול תרופתי, בוודאי, לא פרחי בך, טיפול תרופתי, אבל מעבר לזה, שאדם צריך לנתח התנהגות של עצמו, שהוא כל כך סובייקט להתנהגות הזאת, כי שם הוא נמצא שם שנים, בוודאי שהוא חייב לעשות את זה בעזרת ובאמצעות מישהו. אבל בכל מקרה נתת פה רעיונות יפים מאוד, עמוקים מאוד, ותודה שעלית לשידור.
בשמחה.
לילה טוב, בשמחה, אנחנו עוברים למאזין הבא. הלו? הלו? כן.
זה משה מפתח תקווה מדבר.
שלום לך משה מפתח תקווה.
שלום וברכה הרב. תודה לתוכנית המאלפת.
תודה. תודה.
זה שאני שואל, זה סיפור אמיתי לגמרי?
נו, ברור. מה, אתה חושב שאני יושב פה ומתעלל במאזינים שלי? אני אגיד לך, אני כל שבוע רואה כל כך הרבה אנשים שאני יכול למלא תוכניות שלמות בסיפורים. אבל תדע, יש דברים שהם יותר מוכרים, יותר מוסברים ויותר פשוטים, ואני מנסה בכל שבוע לקטוף איזשהו סיפור שיש בו גם מסר, כמו שהמאזין הראשון אמר, שהוא מאוד מבקש, אם יש מישהו שמרגיש שיש לו דפוס התנהגות שתלטני, קוטש את האחר, שישמע את הסיפור הזה וידע, יבוא יום ואתה תישאר לבד. היום אתה בשחרון כוח, היום אתה גדול על קטנים. יום אחד תישאר לבד. אז כמובן שהסיפור הזה הוא מדויק על כל פרטיו.
הרב, רציתי לשאול עוד מה, יכול להיות שבן אדם הוא כבר בגיל, הוא כבר מבוגר מספיק, נכון? יכול להיות שעד גיל 62, בגיל שלו הוא יעשה כל כך הרבה דברים בלי שאף אחד יתלונן, בלי שאף אחד יגיד משהו לרעתו, שינסה להוריד אותו מהסולם.
אמרו הרבה דברים, אבל בתכלס הוא אדם מאוד מוכשר, ובניהול שלו הוא באמת הצליח לקחת, לפי הסיפור שלו, גם מוסד אחד שהוא נכנס אליו שהיה ממש כושל, והביאו אותו כאחד שאתה יודע, שידעו שכשהוא נכנס הוא עושה סדר. אלא מה, זה בא על חשבון כל מיני מורים ואנשים שהוא היה צריך להעיף מהמערכת בצורה אגרסיבית, אבל כנראה שהבעלים של אותו מוסד היה שווה לו להביא, אתה יודע, יש ביטוי כזה שנקרא מנקי אורוות, אז כנראה שהוא היה לו, הוא יצר לעצמו שם כזה, וכשכל השנים היו צריכים אותו, אז הוא לא שם לב ולא הבין.
אולי קצת הוא הגזים גם כזה, מה שהוא סיפר, הוא קצת הגזים, איך אומרים, יצא לו הדמעות, הוא קצת הגזים עם מה שהוא סיפר.
לא, אני רוצה להגיד לך שאני הרגשתי בכנות של דברים, כי היה שם כל כך הרבה מרירות וחרטה, ואתה יודע, שאתה רואה בן אדם בגיל כזה, בוכה כמו ילד קטן על החיים של עצמו, זה לא יכול להיות משחק. זה לא יכול להיות משחק. זה אמיתי.
עכשיו אולי, חשבתי אולי, אולי, אולי איזה רעיון שיעבור דירה, יעבור להעתיק את מקום המגורים שלו, שאנשים בעצם שוכחים קצת, אחרי כמה שנים שוכחים, אז שיעבור דירה.
יפה, זה רעיון, מה שאתה אומר, בוא נפתח את זה קצת, אתה למעשה אומר, בוא ננסה להתחיל מחדש, בוא נייעץ לו, שינסה להתחיל מחדש את החיים, זאת אומרת...
יש לו את הוכחות, הוא בעצם, הוא התחרט, ועכשיו הוא בן אדם אחר.
הבעיה היא שגם אשתו והילדים שלו, אתה יודע, משפחה, אתה יכול לעבור מקום חדש, אבל ברגע שהמשפחה שלך לא איתך, וגם מה שבעיקר מטריד, שהוא הרגיש שהדפוסי התנהגות שלו, הם יותר חזקים ממנו. זאת אומרת, הוא כאילו לא האמין בעצמו שהוא יכול להשתנות. הוא חזר על זה עוד פעם ועוד פעם, האופי שלי הרג אותי. הוא כאילו ממש תולה את כל הקשל באופי.
כמו שאתה הבנת אותו, אני מאמין שגם אשתו והילדים שלו יבינו אותו, אתה הבנת אותו, אני מאמין שגם אשתו והילדים שלו שרצים לחיות איתו, הם גם יבינו אותו.
יפה. אז זה היצע שאמר אחד מקודמך, שאולי הוא צריך לכנס את המשפחה שלו, וממש להביע חרטה נורא עמוקה, ולהתחיל לשנות את הדרכים שלו, כמובן עם עזרה חיצונית, בכדי שמשהו יוכל להתחיל להשתנות שם.
הרב, אשתו יודעת שהוא בחר אליך, שהוא ממש התחרט, אשתו יודעת מזה?
הוא לא סיפר לי אם אשתו יודעת או לא יודעת, הוא לא שיתף אותי בעניין הזה.
כדי שתדע, כדי שתדע.
תראה, אני התחלתי איתו רק תהליך, וחשבתי שהסיפור הזה יכול באמת להיות מאוד מלמד ומעצים, אבל הרעיונות שאתה אומר באמת אולי בנושא החברתי טיפה לעבור לאיזשהו מקום שיהיה לו הזדמנות להתחיל מחדש, ובקרב המשפחה לעשות איזשהו באמת תהליך של וידוי.
האישה, אני מאמין, יש לו ילדים, יש לו נכדים.
יש לו ילדים, יש לו נכדים, יש לו משפחה ענפה.
אני מאמין שירצו להמשיך איתו, והוא יהיה יותר כזה, יותר פתוח, מבחינה כלכלית, תפקיד, דברים כאלה.
אני מאמין, כן, אני מאמין שאחרי שגם משהו נש...
שהוא יתנה אותה כמו שזה.
עיצה טובה ויפה מאוד. תודה לך שעלית לשידור.
תודה.
אני מקווה שהעיצות של כולכם יעזרו לי לעזור לו. לילה טוב.
תודה רבה, רב.
לילה טוב. אנחנו אומרים לילה טוב למאזין הבא. הלו.
הלו.
שלום וברכה.
שלום וברכה, לילה טוב.
לילה טוב.
יש לי גישה מסוימת שיכולה אולי לעזור לכל התמונה כולה, אבל לפני כן, בתור עזרה ראשונה, וזה מאוד חשוב שהוא ידע את זה, נכון שאנשים עושים שגיאות, ולפעמים גם זה מזיד, אבל גם במזיד לפעמים, כמו שהוא בעצמו יודע, שהוא לא התכוון לרוע הזה, רק בסוף הוא ראה איפה הוא היה כל כך רחוק, ואילו מההתחלה הוא רצה להגיע לשם, הוא לא היה עושה את זה.
נכון, הבעיה היא שהוא פגע בהרבה מאוד אנשים בדרך. כאילו, מה שאתה, אם אני מבין נכון, הוא לא יכול להתעלות פה בשוגג.
לא, לא בשוגג, לא בשוגג. אני בא להגיד נקודה אחרת. רק אני מתחיל את זה מנקודה שלו עצמית, זה עבודה עצמית פנימית שלו, שהוא צריך להביט אחרת. האנשים לא שונאים אותו, שונאים את המעשים שלו. שונאים את זה שהוא הגיע לשם בשוגג, או בכוונה, או קרוב למזיד, מכל סיבה שהיא, אבל לא שונאים אותו.
אתה משוכנע במה שאתה אומר? אתה יודע בכמה אנשים הוא פגע? אתה יודע כמה פרנסה של אנשים הוא קיפד? אנשים שהיו מורים והייתה להם פרנסה? והוא העיף אותם בברוטליות ולא התחשב בהם, הוא אדם אכזרי.
אילו היו יודעים שהוא לא עשה את זה כמטרה, כמו שעכשיו הוא גילה בעצמו שהוא באמת הגיע לרמה כזו של היום גילה את זה, לפני כן הוא לא גילה את זה. זאת אומרת, אז אנשים עצמם, ככה הוא צריך להרגיש ולהפנים, שלא כולם שונאים אותו באותה רמה כמו שהוא חושב. עכשיו הוא חושב, הכל שחור.
כן,
אז זה לא
הוא,
דרך,
כי הוא
לא
גם בדיכאון.
אז לא כולם באמת כאלה. יש כאלה אנשים טובים שיבינו אותו קצת, חלק אנשים יבינו אותו, שהוא באמת לא התכוון לכל כך רוע, ואפילו שזה נעשה.
מה, אתה חושב שהוא צריך לפנות לאנשים, ובאמת לחפש את האנשים ש...
הוא לא צריך לפנות לאנשים, הוא צריך להרגיש בעצמו, שמה שאני חושב יכול להיות שזה הנחה טעותית, משתי סיבות. סיבה ראשונה מה שאמרתי, שיש כאלו שיגידו, שמע, אני שונא אותך, אבל לא את עצמך, אלא את המעשים שלך. נקודה שנייה, כל מה שאנשים שונאים אותו, זה נכון שהוא עשה שלא כדין וכדומה, אבל יש כאלו שלפעמים מהדבר של... מהדבר שלו יצא להם טובה מזה. לדוגמה, הם עזבו את העבודה, כמו יוסף, הצדיק שעוד מעט נלמד בפרשה, ויצאו למצרים, בסוף מה הוא אמר לאחים שלו? נהייתי מלך על מצרים. הגמרא אומרת שבחינוך, בפרט זה כלפי הילדים, ששם באמת הפגיעה כואבת, מה, אני צריך לחנך את הילדים, בסוף פגעתי בהם? התשובה היא ממש, תעזור לו הכיוון מחשבה הזו. הגמרא אומרת שאם האדם חינך את הילדים שלו, והוא אמר להם, לא, אל תעשו דבר פלוני, והוא קצת אומרים, טעה בזה, עדיין יש פה חינוך לילדים, הגמרא במסכת מכות, כי סוף סוף הילד, הקפומיות שבלב התיישרה, הוא יהיה יותר טוב בגלל זה. לא שאתה מצדיק ללכת לעשות טעויות חס ושלום, אבל יש פה נקודה מסוימת, בתור, איך אומרים, עזרה ראשונה כמו שהתחלתי, שזה הבסיס שלו שהוא צריך, הוא טועה בחשיבה, לא הכל שחור כמו שהוא חושב. זה ממש לא ככה.
אוקיי.
יש לנו דברים טובים.
אני חושב שזה, תראה, מה שאתה מציע... זה למעשה, קודם כל הכבוד לך שיש לך, בך, את היכולת ההכלה הזאת, כי מדובר ביכולת הכלה לא רגילה. דבר שני,
זה הכרה של אמונה, אגב. זה הכרה של אמונה שלומדים אותם יוסף. יוסף אמר להם, לא אתם שלחתם אותי הנה, אלא השם שהלכה לטובה. נכון. הוא יודע כמה טוב יצא מזה. יש הרבה, נכון, לא כולם, אבל הרבה יצא מזה טובה.
נכון, אבל תראה, מה שאתה אומר, זה מאוד 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 קשה. גם אני מאמין שיש הרבה מאזינים שהיו רוצים עכשיו להגיב לך. זה מאוד קשה, כי תשמע, בן אדם פגע, בהמון אנשים, זה שיצא מזה טובה, זה לא משהו שמתיר לך, או משהו שיכול לנחם אותך להתנהגות שלך.
להתיר לי לא, אבל לנחם כן.
אני רוצה...
למה שעבר, אם זה עבר כבר, זה לא בידי, אז זה משמיים. אם זה מכאן ולהבא, אסור לי לעשות את זה. אם זה כבר עבר, זה כבר לא בידי לתקן את זה, זה משמיים. זאת אומרת, אם אני רציתי לעשות לך למישהו ולא הצלחתי, זה משמיים, לא היה מגיע לו. אבל אם אני הצלחתי, היה מגיע לו. כמובן, אם חובה לידי חייו, הוא יקבל את העונש. אבל אם הוא יחזור בתשובה ויתקן, הוא לא יקבל את העונש. אבל אם זה עבר, ההתייחסות צריכה להיות שזה משמיים ולא ממני. אבל מה שאני הייתי שותף לזה, אני אקבל את העונש אם אני לא אחזור בתשובה ויתקן. זה ההסתכלות צריכה להיות מיוסף הצדיק, וזה אמיתית. יש כאלו, היה זה אחד שהאבא ממש נפגע קשות, שהבת שלו חז ושלום התחתנה עם איזה אחד, לא כמו שהוא רצה, והוא לא ידע מה לעשות, הוא היה ראש כולל, הוא לא יכל אפילו ללמוד, הוא תפס אחריות על עצמו. כן. אז הרב הסביר לו ואמר לו, אתה עשית את מה שאתה יכלת לעשות, השאר זה לא בידך. הוא אמר, אבל אולי יכלתי פה ושם. הוא אמר לו, מה שעבר, משמיים, זה לא בידך.
כן, טוב, תשמע, זה באמת מה שאתה... זאת הסתכלות מאוד מאוד מעניינת. אותו אדם שאני מדבר עליו, הוא... בוא נאמר ככה, אין לו את הכלים כרגע לשמוע את הדברים האלו. אני, אם תמשיך לשמוע עד סוף התוכנית, שזה ממש בעוד כמה דקות, אני אגיד לך מה אני הצעתי לו, אבל ההסתכלות היא בהחלט יפה.
זה לא ההצעה שלי. זה בתור תרופה, איך אומרים, עזרה ראשונה שיצא מ... אתה חי, לא התקלת נכון, הגעת למקום בטעות. ההצעה שלי זה, מה עשית עד עכשיו? דבר לא טוב, תתחיל לעשות טוב. ואני אסביר, כי לפעמים אדם יכול לעשות טוב, ובסוף להגיע לאותה נקודה שהוא הגיע. יש אנשים שיעשו טוב לשני, אשתו קנתה לו פרחים והכל וזה, אז הוא בא אומר תודה רבה וזה, אז בואי נשים את זה כאן ובואי נשים את זה כאן, ומתחיל להיות מריבה על איפה להשים את זה. אז זה לא שווה. אתה בא נותן פרחים למישהו, תן לו שיתקע את זה איפה שהוא רוצה, על הראש, על המצח, על התקרה הפוך, תן לשני, אתה כבר בא לתת לו לשמח אותו, תן לו כמו שהוא רוצה.
כן.
גם הוא שיתחיל לעשות טוב לאנשים, ולא כמו שנראה לו, לא מה שהוא חושב לעשות לשני, אלא מה שהשני,
מה שהשני חושב, כן. זה, האמת היא שזה חלק, זה חלק מעצה שאני נתתי לו, אבל בוא תזין עד סוף התוכנית ותשמע דברים נוספים. תודה על הדברים שלך, היו דברים של טעם. מאזין הבא, הלו.
הלו.
כן.
שלום, אני לא מתיימר לדעת מה הפתרון לבעיות שהוא עשה. ויתכן שבאמת הוא עשה הרבה בעיות, אבל אני הייתי רוצה לדבר על השורש, ממה זה נובע. לפי שזה הוצג בסיפור, בטח אתה נתקל בהרבה סיפורים כאלה, אז בן אדם שחור, בקיצור, הוא, נכון שהוא עשה טוב, אבל הרוב בו שחור. עכשיו אני במקרה, אבא שלי הוא גם מנהל מוסדות. כן. עכשיו אני יודע, בתור אחד שאני חי שם בתוך המסדרונות, הרבה פעמים התפקיד של המנהל להיות האיש הרע והשחור, זה תוצאה לא, אני יודע איך אבא שלי בבית, מלאך, לבן, אבל התוצאה שלו ככה בעבודה זה תוצאה של אנשים שיש לו הרבה ויכוחים, הרבה דברים שהוא צריך ממש לעבוד על עצמו, ואז לאט 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 הוא מתחיל להיות, לגדל בעצמו דמות שונה ממה שהוא באמת. וכנראה במקרה של הבן אדם הזה, אז הדמות שהוא גידל כבשה אותו. אבל אני מאמין שהוא טוב. ואני סבור גם לגמרי שהחיים בבית והחיים בחברה, איפה שהוא ניהל, הם שונים. נכון שגם הוא פיתח את זה לבית לשלילי, אבל זה עדיין לא כמו במרחב הציבורי.
אתה אומר למעשה שאם אני מקצין טיפה את דבריך לצורך ההבנה, שלמעשה להיות מנהל, אתה אמרת של מוסדות חינוך, אבל יכול להיות גם של מקומות אחרים. בקיצור, כשאתה בוס ואתה מעסיק, בהכרח אתה צריך לעתים להיות אדם לא הכי נעים לסביבה, אבל זה לא מראה שום דבר כלפי ההתנהגות שלך בבית. וכאילו אתה יכול להיות שני אנשים, איש אחד בבית, איש טוב ורח ונעים לילדים ולאישה, ומצד שני בעבודה אין מה לעשות, אתה צריך להיות איש אחר.
נכון, וגם במוסד עצמו יש מוסדות שהאנשים, הבוס, שהוא בעצם שחור, הוא לא רוצה להיות שחור, אז הוא מחזיק בן אדם לידו שחור, אבל כל הבן אדם, הבן אדם השחור הוא לא, הוא בובה, הכל זה הבוס.
הבנתי.
כל בן אדם שהוא אחראי, זה הדרך.
איך אתה היית מציע לבן אדם הזה, שכנראה הוא שונה מאביך, כי הוא באמת אדם שמאוד ביקורתי, כמו שאני אמרתי, גם בשיחה כלפיי הוא היה ביקורתי על כך שהנעליים שלי ממש לא מצוחצחות בצורה שהוא חושב שהן צריכות להיות. איך היית מציע לאדם כזה שהגיע לנקודת שבר כזאת להתאושש?
אני הייתי מציע, אני לא מתיימר להיות מבין בזה, אבל אני הייתי מציע שנכון שהבן אדם עכשיו ארוס מהשורש, אני הייתי מציע לדבר דווקא עם המשפחה שלו שהתעלו על עצמם ויעזרו לו לצאת מזה. זה הרי אחרי הכל, גם אם הוא היה הכי לא נעים בעולם, הבנים שלו חייבים בכבודו, ציוו תורה. לדבר איתם.
אתה אומר להתחיל מהמשפחה. יפה. אז זה אחד הרעיונות שכבר נתנו פה. ואני ימשיך ככה קצת את דבריך. אני מודה לך שעלית לשידור. תודה רבה ששיתפת אותנו.
תודה, תודה.
כאן המקום אולי לומר, בהמשך לשיחה שלך, שחלילה, חלילה, חלילה, אין לנו מילה רעה על מנהלי מוסדות, חלילה, מצדיקי הרבים ככוכבים, אלו מלמדי תינוקות, כל מי שעוסק בחינוך ועושה את עבודתו נאמנה, שכרו הרבה מאוד. אבל בוא נראה רגע מה קורה עם אותו אדם. אני הצעתי לאותו אדם שתי מסלולים, אמרתי לו, תראה, זה שאתה בדיכאון ואתה צריך טיפול תרופתי לדיכאון שלך, זה עניין אחד. אבל בואו נדבר רגע על האופי שלך, כי הוא האשים המון את האופי שלו. והוא רצה לדעת האם יש מציאות כזאת. הוא התבטא מאוד בחריפות גם בשיחה איתי, שהוא שונא את עצמו ושונא את האופי שלו, ושונא, שונא, שונא. היה שם המון אי קבלת העצמי שלו. זאת אומרת, הוא ממש רצה שיקרה איזשהו נס והוא יהיה כמוני. שהוא יהיה מישהו אחר, שהוא יהיה איזשהו דמות רכה, דמות אחרת. ומה שאני הסברתי לו, תראה, את האופי שלך לא תשנה. עם מה שנולדת, זה מה שיש לך. הבאתי לו את הפסוק, היהפוך קושי אורו ונאמר לך ברבורותיו, קושי לא יכול להפוך את אורו. בן אדם יכול, גם אם אדם יש לו אופי קשה, אופי לא נוח, בן אדם יכול בנגיעות, בעבודה איטית, לעשות שינוי. ופה הנחיתי אותו, איך הוא יכול להתחיל לעשות שינוי. דבר ראשון אמרתי לו, בוא תקבל את הנושא שאתה, את האופי שלך כבר לא תשנה, תתייאש. כן, תתייאש מלשנות עצמך, תפסיק להילחם עם זה, כי אתה לא תצליח. אבל בוא תלך בכיוון אחד. בוא תכנס את המשפחה שלך, כך הצעתי לו. בוא תכנס את המשפחה. ותדבר איתם את השיחה שהייתה איתי. תביע את עומק החרטה שלך. תנסה איתם ביחד למצוא מסילות. למה קיבלת אופי כזה? מה השליחות שלך? למה הקדוש ברוך הוא נתן לך מצד אחד כוחות, כי עשית גם המון דברים טובים מאותו מקום של אופי קשה, חזק, ביקורתי. תנסה אולי באמת לבדוק אם אתה גדלת ברקע של הורים נורא ביקורתיים שהעבירו לך את צורת החיים, את מודל החיים הזה. ברגע שאתה תתוודא מול המשפחה שלך, יהיה לך הרבה 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 יותר קל, אבל כל זאת אתה תעשה רק אחרי שהטיפול התרופתי יעזור, אתה קצת תצא מהדכדוך. הצעתי לו גם שיקח את רשימת האנשים שהוא חושב שהוא פגע בהם, ויבקש לעשות את הפגישה. ובפגישה הזאת להסביר להם כמה הוא מבין שהוא טעה. רציתי שהוא ייקח את כל מעגל האנשים שהוא פגע בהם למעשה, ואחד אחרי השני ינסה להפוך את ההתנהגות שלו, ויביא את החרטה, וכך הוא יצבור לעצמו מעגל של אנשים אוהבים, וכך זה יחזק אותו, וגם יגרום לו ויניע אותו מההתנהגות האגרסיבית שלו, מהדיבור התקיף שלו. אני מקווה שבעזרת השם נצליח גם עם האיש הזה לעזור לו, כי הכאב הוא מאוד 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 גדול. מאזינים יקרים, זמננו תם כבר לפני 3 דקות. תודה לכם, כל השותפים שעליתם לשידור. אני מקווה שמה שאנחנו נלמד מזה, זה כמו שאמר המאזין הראשון. אם אנחנו מזהים שהאופי שלנו הוא קשה, דבר ראשון, לא לנסות להילחם עם האופי שלנו. כי זה מה שקיבלנו. כן לנסות, לשנות, לעשות עבודת עמידות. אם צריך חבר, רב, שיעזור לך, תלך על זה. כי יום יבוא, ויכול להיות שמאוד תצטער על האופי שלך ועל מה שעשית בעקבות האופי הזה. תודה רבה לשלומי פולק, שעשה עבודה מדהימה היום עם 10 טלפונים. תודה לאורי כהן. תודה לכם המאזינים, והמשך האזנה ערבה וליל מנוחה.
קולך היא תמיד מדבר אליי, קולך היא תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך היא תמיד איתי, קול חי.
קול חי, תמיד איתי.